שלום לכולם. אנחנו נמצאים בערב תשעה באב תשפ"א, וביקשו ממני לדבר קצת על תשעה באב, והנושא שאני רוצה לדבר עליו זה מחשבות על תשעה באב בימינו שלנו. ואני רוצה לפתוח בזה שאנחנו, אומנם זה לא חדש, אבל עדיין זה נקרא חדש בעם ישראל, אנחנו בעצם חוגגים, אם אפשר לקרוא לזה חוגגים, שני ימים בשנה שהם הפוכים. אנחנו חוגגים מצד אחד את יום העצמאות, ומצד שני את תשעה באב. זה שאנחנו חוגגים את יום העצמאות, שבו אנחנו בעצם מציינים את ההודעה הגדולה לקדוש ברוך הוא, שזכינו לחיות בארץ שבנויה לתלפיות. נכון, אמנם שאנחנו בתקופת הקורונה ויש קצת נסיגות ונפילות בכל העולם, אבל מלבד הצרה הזאת, מדינת ישראל היא נמצאת בתנופה מדהימה, מרגשת, מסעירה אפילו אפשר להגיד. טוב לציין שאנחנו נמצאים במצב שמעולם לא היינו מבחינה ביטחונית, משום שאין לנו אויבים משמעותיים מאוד שמקיפים אותנו. מה שהיה בימי קום המדינה, צבאות ועמים שמאחוריהם כבר לא קיימים, ואנחנו יודעים להודות על כך ביום העצמאות, וזה מחדד את השאלה מה המקום של תשעה באב. ברור לנו שיש לו מקום, ואפשר פשוט להגיד שאנחנו משאירים את הבכי אל חצי הכוס הריקה. זאת אומרת, יש את חצי הכוס המלאה, ועליה אנחנו מדברים ביום העצמאות, ובתשעה באב אנחנו באים לחוות ולחיות את חצי הכוס הריקה. וזה דברים נכונים, אבל צריך קצת יותר להעמיק בהם. לשם כך, אני רוצה להיזכר בהלכה שאומרת שבתשעה באב לא נופלים נפילת אפיים, לא עוברים תחנון. והנימוק לכך, משום שתשעה באב נקרא מועד, ומצטטים, זה מופיע בשולחן ערוך, ומצטטים את הפסוק, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. ויש כמה וכמה פירושים, מה פתאום תשעה באב נקרא מועד. אבל מכל הפירושים, הפירוש האהוב עליי, הוא הפירוש של רבי צדוק, הכהן מלובלין, אני מזכיר את זה כל השנים. הפירוש הזה אומר שאנחנו צריכים לעשות חפירה ארכיאולוגית ביום הזה שנקרא תשעה באב, ולגלות את כל השכבות שלו. כאשר נגיע לשכבה העמוקה ביותר, הראשונית ביותר, אנחנו נגלה את המועד שבתשעה באב. חמישה דברים, אומרת המשנה, קרו בתשעה באב, ועל זה אמרו חז"ל, מגלגלים חובה ליום חייו. בהמשך ההיסטוריה, חוץ מחורבן הבית הראשון וננקדה ביתר, בהמשך ההיסטוריה גם נוספו לזה אירועים ידועים. אני חושב שכולם יודעים שפקודת גירוש ספרד הייתה ליום תשעה באב, שהשילוח היהודים מגטו ורשה אל מחנות ההשמדה, השילוח הראשון היה בתשעה באב, ואני חושב שהיו עוד דברים. אז באמת, אם אתה הולך וחופר כביכול בטל הזה שנקרא תשעה באב, ומגלה עוד מנת איסורים, סבל וצרות, אתה יכול להגיע להרבה אירועים, עד שאתה מגיע לאירוע הראשוני, שכבר, שהמשנה מדברת עליו, שבתשעה באב חזרו המרגלים, סיפרו על כמה שהארץ לא טובה, וכמה שאין כדאי להיכנס אליה, ובעקבות כך, חטא המרגלים, הגזרה, שלא, שהדור הזה באמת לא ייכנס. אומר רב צדוק, אבל בואו נספר את הסיפור שלא היה. הסיפור שלא סופר כי הוא לא היה. בואו נספר אותו. מה היה קורה אם 12 המרגלים היו בוחרים בטוב, והיו מבינים את סודה של הארץ, והיו מבינים את המשמעות העמוקה של העובדה שעם ישראל יחיה בארץ. זה אחד הסודות של התורה, הקדוש ברוך הוא שולח את אברהם אל ארץ כנען. זה בעצם החיבור הזה בין אברהם לארץ כנען הוא משהו מאוד נשגב ומאוד מסתורי גם. למה זה? למה צריך ארץ? זה נושא רחב. אם המרגלים היו מבינים את המשמעות של החיבור לארץ, אם המרגלים היו רוצים לראות את הטוב של הארץ, אם היו המרגלים רואים דרך הגיאוגרפיה ודרך הגידולים של הארץ, הם היו רואים את מעלותיה של הארץ, סגולותיה הנסתרות, והם היו חוזרים עם הפירות, עם הרימונים, עם התאנים, עם הענבים שהם הביאו, הם היו חוזרים עם זה למחנה ישראל, והיו מספרים לעם ישראל על יופייה וטובה של הארץ. עם ישראל היה שומע בתשעה באב בשורה, בשורת ארץ ישראל. ועם ישראל היה מתעורר בכיסופים אדירים להיכנס לארץ. הפסוק בתהילים אומר, כי רצו עבדיך את אבניה. רצו עבדיך את אבניה. הפסוק הזה היה מתקיים לא ברבות הימים אחרי גלויות קשות, אלא היה מתקיים שם, בקדש ברנע, בשער ארץ ישראל, שעם ישראל היה חי את המשמעות של ארץ ישראל, רואה דרך פירותיה את יופייה, ורוצה את ארץ ישראל. וכל זה לא קרה. ואומר רב צדוק, בעצם יוצא, שאם זה כן היה קורה, הסיפור שלא קרה היה כן קורה, התשעה באב היה מועד. זאת אומרת שמבעד לכל השכבות הארכיאולוגיות של דברים שקרו לנו בתשעה באב, כמו שואה וגירושים ופרעות וחורבנות וגלויות, מתחת, 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 אז בעצם מדובר ביום שיש לו מועד, שהוא מועד, שיש לו סגולה. היום הזה מיועד לכיסופים לארץ ישראל. והנה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. כלומר, אתם בכיתם שאתם לא רוצים את הארץ, וזה היה בכי של חינם, ואני עכשיו אעשה לכם בכי שהוא לא של חינם, בכי שנצרח, בכי של כיסופים, בכי של תשעה באב בכל הדורות. כלומר, הבכי של תשעה באב, באמת, לנו זה נראה יום אבל. אבל בעמקות יום האבל הזה הוא לא אבל, אלא הוא כיסופים. והכיסופים האלה הם נצרכים. זה תיקון חטא מרגלים. אבל מה זאת אומרת תיקון חטא מרגלים? זה לא סתם תיקון של משהו התקלקל. זה לחזור על הסיפור שלא היה. וזה דבר מאוד חשוב. אי אפשר להיכנס לארץ ישראל בלי הכיסופים האלה, מסיבה פשוטה. הקשר של עם ישראל לארץ ישראל הוא אסור לו שיהיה דומה לקשר של עם כלשהו לארצו. לא מדובר פה בלאומיות פטריוטית של קשר טבעי של אדם לאדמתו. כנגד הלאומיות הפטריוטית הטבעית יוצא היום כל העולם המתקדם, הפרוגרסיבי. הוא לא רוצה כזה קשר טבעי, כי באמת הקשר הטבעי הזה הוא קשר שאומר אני פה ואתה לא פה. זה לא נשמע נעים. הקשר שלנו לארץ ישראל זה קשר של ייעוד, של שליחות. אנחנו נמצאים פה בארץ רק מכוח זה שאנחנו מבינים שעל ידי שנשב פה נברחו בך כל משפחות האדמה. אנחנו נמצאים פה בגלל מגמה אוניברסלית. ולכן צריכים להגיע לארץ ישראל נכון. לכן צריכים להשתוקק לארץ ישראל. צריך להיחשף אליה, צריך לברר את, 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 את מהותה בגלויות ארוכות. אז זה נושא רחב, לא נדבר על זה עכשיו. אבל בעצם יוצא שתשעה באב, הוא מיועד להיות יום הכיסופים הגדול. ונסביר את הדברים קצת יותר בעומק, קצת יותר נרחיב את זה. אחד הפסוקים המרגשים בתנ״ך זה הפסוק שמדבר על הבכי של רחל. קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. רחל הזאת, זאת כנסת ישראל. אתם יכולים לראות שהתרגום הארמי לספר ירמיהו, כשהוא מתרגם את הפסוק הזה, הוא לא אומר רחל מבכה על בניה, רחל מבכיה על בנה, אלא הוא אומר ירושלם מבכיה על בנה. רחל זאת ירושלים, ירושלים זה אנחנו. כלומר בעצם בתשעה באב אנחנו מתחברים לבכי של רחל, אנחנו רחל, אנחנו בעצם משמיעים את הקול ברמה הנשמע. והבכי הזה הוא בכי שהוא בעצם ההפגנה הכי גדולה שהייתה בעולם. זאת הפגנה שנמשכת, זאת מחאה. רחל אומרת, העולם לא נמצא במקום האמיתי שלו. העולם שבור, העולם הפוך. העולם, בלשון המהר"ל, שבעצם שאנחנו אומרים כאן ממנו, העולם יצא מן הסדר שלו, כלומר מהסיפור האמיתי שלו, מהחוקיות האמיתית שלו. ודרך אגב, לא רק רחל מבכה על בניה, גם יעקב בעלה, שכאשר אומרים לו שיוסף, טרוף טרוף יוסף, כתוב, וימאן להתנחם, ויבואו כל מיני וכל מיני וכל מיני וימאן להתנחם. יוסף, יעקב לא מתנחם על מותו של יוסף, רחל לא מתנחמת על יציאת בניה לגלות, זה בדיוק אותו דבר, רחל ויעקב מתאבלים על הבנים שיצאו, והסיבה שהם לא מתנחמים זה בגלל שעוד יוסף חי, ורחם על ציון כי היא בית חיינו. בעצם שום דבר לא נחרב. המדרגות הגדולות שעם ישראל צריך להגיע אליהם, כי העולם צריך להגיע אליהם, מדרגת החיים של בית המקדש, מדרגת החיים הזאת נמצאת, עומדת ומוכנת, ואנחנו רק צריכים לעשות את העולם שלנו כלי אל המדרגות האלה. ולכן בעצם האבלות של תשעה באב היא השתתפות במחאה של רחל, בהפגנה של רחל, בחוסר ההשלמה. סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. כי אם אתה מתאבל, סימן שלא שכחת, סימן שזה חי, סימן שאתה מצפה לזה, ואז זה יגיע. ומכאן אנחנו יכולים להעמיק עוד ולהבין שבאמת האבלות על, של תשעה באב היא לא אבלות על העבר שהיה ואיננו, אלא, זאת אומרת, העבר שהיה ואיננו הוא רק, אפשר לקרוא לזה קטליזטור, הוא רק מזרז, הוא רק מעורר אותנו, אבל הבכי הוא על בית המקדש השלישי שעוד לא הגיע. זאת אומרת, אנחנו בעצם יותר מאשר מתאבלים, אנחנו נחשפים. הכיסופים שנובעים מתוך הצער הם גדולים, הם חזקים. וכאן בעצם אני מתחבר לנושא הראשון שפתחנו בו. זה אולי הייחוד של תשעה באב של 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 דורותינו אלה, דורות התקומה של עם ישראל. באמת אבותינו, שאבות אבות אבותינו שחיו בימים קשים של עם ישראל, של השפלה ועוני, ושל ספקו עלייך כפיים, יסיחו בי, ישבי ישר, קיצור, הזלזול של העולם בעם ישראל בגלות, זה הדברים הנפשיים, והסבל של הגירושים הגדולים שהיו לאורך ימי הביניים, והסבל של הפוגרומים והפרעות, עד כמובן האסון הגדול מכל האסונות, השואה. אבותינו שחיו את את הדברים האלה, הם לא היו צריכים להתאמץ, להתאבל על בית המקדש. למשל, למה הדבר דומה? לאדם שיש לו מחלה. המחלה היא משהו מאוד עמוק. משהו פנימי, באיברים הפנימיים, בהרכב הפנימי של חומרים בגוף שלו. הוא לא יודע מה מהות המחלה, אבל הוא מרגיש שכואב לו הראש. הוא מרגיש שיש לו איזה, שהוא לא יכול ללכת, לא יודע מה. אבותינו הקדמונים חיו את הכאב של הסימפטומים של נפילת חורבן המקדש ויציאת ישראל לגלות. אז אם יש אחד הסימפטומים, אתה לא צריך להסביר לו שהוא חולה, הוא פשוט לא יכול לזוז. אבל אנחנו כאילו הולכים ונפטרים מהסימפטומים הגלויים. הנה אנחנו מהלכים בטח בארצנו היפה והפורחת, אוכלים את פירותיה, נהנים מחופשותיה, ואנחנו, החיים שלנו הם תותים של התותים של התותים. יש קשיים, יש סבל, קשיים גם רוחניים מאוד, לא באתי להקטין בקשיים שאנשים סובלים, אבל אף אחד מאיתנו לא היה רוצה לחזור לחיות איך שחיו אבותינו ברוב התקופות וברוב המקומות. ודווקא אנחנו בעצם מחזירים לתשעה באב את הבחינה של מועד, לא מועד של שמחה, אבל המועד הזה של הכיסופים. כי דווקא אנחנו, שאנחנו נמצאים בהר הבית, במרגלות הר הבית, והנה אפילו שמענו, התבשרנו, שכבר היום, בלי קשר לשאלה הרוחנית, אם רצוי לעשות את זה או אם לא רצוי לעשות את זה, זו שאלה מעניינת ונכבדת, אבל בפועל, כיום אפשר להתפלל במניין בהר הבית. כבר ירדו מכל הסיפור הזה שהיה בשנים האחרונות, שלא נתנו ליהודים למלמל פסוקי תפילה. אז אנחנו כל כך קרובים, אנחנו אפילו לא בכותל המערבי, אנחנו עומדים בהר הבית רק למרגלות האזור המקודש של המקדש, שאליו אף אחד לא נכנס. עד פרה אדומה, עד שיהיה טהרה אמיתית. אנחנו כל כך קרובים אל המקום הזה, ולכן דווקא אנחנו נדרשים ביום תשעה באב לעורר את הכיסופים אל הסוד. הרי המהר"ל מעריך להסביר שכאשר נחרב המקדש, מביא מאמרי חז"ל רבים, הוא מסביר אותם בעמקות בספר נצח ישראל, שכאשר נפל המקדש, זה נחרב המקדש, זה כאילו שעקרו את הנשמה מהגוף ונשאר בגוף רק נפש. זאת אומרת שכל היכולת להגיע למשמעות העמוקה של החיים ולהערה של החיים, להשגה של החיים ובמילא לטוב של החיים, כל הדבר הזה נפל. וזה מתבטא בשני מאמרים של חז"ל. יש הרבה מאמרים, אבל שניים שמבטאים את שתי הקצוות. מצד אחד, חז"ל אומרים שמיום שנחרב המקדש קוצצו כנפיהם של המלאכים. זאת אומרת, המלאכים זה האורות הרוחניים שיורדים אל העולם להגדיל אותו. זה כמו מוחין שיורדים אל העולם כדי לתת משמעות, כדי לתת אופק, כדי לתת אידיאל, כדי לתת חזון, כדי להרים אותנו ל ל ל ל ל ל ל לעונג, לדברים עמוקים. זה האורות של המלאכים, הם קוצצו. כלומר שהמלאכים אילמים, שהמלאכים הם לא פועלים במלוא כוחם. אז זה מדבר על הנפילה הרוחנית. ומצד שני, מצד השני, חז"ל אומרים שמשנחה בית המקדש ניטל טעם הפירות. כלומר שהפירות שאנחנו אוכלים היום הם לא מתוקים מספיק. משום שאין את המלאכים, משום שאין את המקדש. זאת אומרת, זה לא סתם שחסר את זה משהו רוחני, הכל טוב, אלא כיוון שחסר הסוד, אז ממילא גם הגוף, גם הגילוי, הוא בנמיכות קומה. ויש איזשהו תיאור של חז"ל, שבית המקדש דומה לצוואר. זאת אומרת, בלי הצוואר, הראש נפול, ובית המקדש מרים את כל הקומה של האדם. האדם, כל הבריאה היא מן אדם, עם ישראל הוא מן אדם, וגם אנחנו כבני אדם פרטיים, הקומה היא בעצם מתגבעת. אז אני חוזר ואומר, דווקא בדור של, בדורות שלנו, שאנחנו חיים, חיים של ארץ ישראל, אנחנו בעצם מקדישים את יום תשעה באב כיום שאנחנו מציינים אותו, ואנחנו מתחברים לכל האיסורים והסבל של עם ישראל. כידוע שביום תשעה באב מאוד מומלץ ככה לקרוא ספרים שעוסקים בקורות העצובים של עם ישראל. מי שיש לו הרבה ספרים בבית מעולה, ומי שאין לו, יש היום ספר שיש בו את כל הספרים, אפשר לפתוח את הוויקיפדיה, בערך פרעות תחתת, בערך גירוש ספרד, בערך אפילו מי שאין לו ספרי שואה, בערך מסעי הצלב. אתה פותח בוויקיפדיה וכבר הוויקיפדיה שולח אותך לעוד חומרים, וזה נקרא להעלות ניצוצות מתוך האינטרנט. זה הצד הטוב שיש לנו במדיה היום. אז אם אין לכם ספרים, כדאי לשבת בצהריים ולקרוא, באמת לראות, כי מי שלא מבין את הסבל לא מבין את הייחודיות. כלומר, אחד המסרים של הסבל של עם ישראל זה שכנראה יש לו שליחות וייעוד עצומים. לא היה קורה לנו דבר כזה אם לא היה לנו גם ייעוד עצום, וזה נושא רחב. אני רוצה להעיר הערה אחרונה לגבי תחושות של תשעה באב דווקא השנה. חז"ל נתנו לנו שלושה דפים במסכת גיטין שנקראים אגדות החורבן, וברור שהאגדות האלה הם נכס צאן ברזל של הבנת החורבן. צריך לראות על מה שמו שם חז"ל דגש, איזה סיפורים יש שם, צריך לנתח אותם, צריך להעמיק בהם, וגם דבר שנוהגים לעשות בתשעה באב. אז הסיפור הראשון, שהוא מוכר ביותר לכל ילד בגן, ועד כולם מכירים, זה סיפור של קמצא ובר קמצא. זה מאוד יפה שחז"ל שמו את הדגש הראשוני על, על, על המושג של שנאת חינם. אחד הדברים המעניינים זה השמות האלה, קמצא ובר קמצא, והמהר"ל מסביר שיש שם כאילו שבעצם השמות האלה חז"ל רצו לתאר לנו שירושלים שנחרבה היא הייתה בנויה מקבוצות קבוצות שנלחמו אחת בשנייה, גם בפועל וגם מבחינה רוחנית. אז היא מתבטא בשם קמצא, קמצא זה כאילו, יש שם כמה הסברים, אבל אחד ההסברים קמצא זה כביכול, אחד נמצא בקומץ, אחד הוא בר קמצא, כלומר הוא מחוץ לקומץ. כלומר הוא בחבורה שלנו, הוא אנשי שלומנו, והוא במגזר אחר, הוא לא משלנו. והתחושה הזאת שיש מישהו שהוא משלי ומישהו שהוא לא שלי, זו תחושה שמביאה לחורבן. אז אני רוצה לומר, זאת אומרת, לעורר, לחשוב על זה, שבאמת זה נורא נורא כואב שיש מחלוקת גדולה בעם ישראל, ויש יש מחלוקת, בכל מחלוקת יש דבר אמיתי ועמוק ויפה. מבררים דברים, עם ישראל הוא עם שיש לו תרבות של מחלוקות, במובן החיובי. כל התלמוד מלא מחלוקות, במשנה יש מחלוקות. אמנם אנחנו מצפים לבניין המקדש שבו תהיה הסנהדרין, שהיא אמורה לברר כל בירור רוחני ולהגיע לתורה אחת יהיה לכולם. אנחנו לא רוצים להישאר שכל אחד חושב אחרת. רוצים שהמחשבה תהיה בנויה מכל המחשבות, אבל שיהיה, יש דבר, יש אמת, האמת היא גדולה, היא אחת, היא גדולה מאוד, אבל היא אחת. אבל בקיצור, מחלוקת, יש בה משהו עמוק ואמיתי ויפה. הבירורים נצרכים. אבל בכל מחלוקת יכולים להצטרף המון 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 פסולת, המון סיגים. זה הדבר הכואב. הוא כואב מאוד מאוד מאוד. והרבה פעמים אתה יכול לברר מחלוקת בצורה עמוקה ואמיתית, בתנאי שאתה לא חושד בזולת שהוא עוכר ישראל. אנחנו צריכים בכל הצדדים, בכל הכיוונים, אנחנו צריכים להאמין שהקבוצה האחרת היא, יש לה נקודת אמת. ולהאמין שכולם רוצים לבנות עם ישראל וצריכים מאוד 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 לשמוע מה אותה נקודה פנימית שכואבת לו ושעליה הוא צועק. ויכול להיות שהוא חושב שאתה לא בסדר, ואתה לא מוסרי, ואתה אבל בעצם אתה מסכים איתו, והוא לא יודע את זה, כי אתם לא מדברים מתוך לא מתווכחים, לא מדברים מתוך הכרה של אחד את השני. כלומר, אם